שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעזרת השם במעשה המופלא של שלמה והשמדי. עברו שבועיים בגלל פורים, אז נעשה חזרוני קצרצרה, נחזור מקצרה. הגמרא אומרת שמתוך מי שחזוק אורדיאקו, סוגיית השדים, ניצורים כאלה שיודעים להזיק, אז שלמה בקהלת אומר, עשיתי לי שידה ושידות. מה יש לשלמה לעשות לו שידות? אז גמרא אומר, דכתיב, והבית בייבנותו. אבן שלמה מסע נבנה ומכבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית בייבנותו. אז איך אפשר לבנות בית מקדש בלי ברזל? איך אפשר? האבנים בטבע הם לא אבנים מסוטטות וישרות. האבנים בטבע הם טבעיות. אז איך אפשר לבנות בית מקדש? תוספות אמר שמדבר על אבני המקדש עצמם. צריך שם לבנות בית המקדש. אז מה עושים? לפני שחשבתי לתומי, ואני עדיין ככה מבין, הפסוק בסוף פרשת יתרו שמדבר על מזבח אבנים תעשה לי, מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זה המקור, למה לוקחים את הפסוק ממלכים א'? יש פסוק בתורה, מזבח אבנים תעשה לי, זוכרים מה שמסיים את פרשת יתרו? מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. זאת אומרת, זה המקור לזה ששלמה מבין שאסור לו להניף ברזל על אבני המקדש. המקדש הוא שייך לקודש המוחלט, המקדש הוא העולם העתידי, המקדש הוא עולם שכולו טוב, כולו קודש. המקדש זה מנקודה אחת שיש בעולם הזה שהיא לא כפופה לגדרי העולם הזה, היא חיה את עומק המגמה האלוקית, ושם אין ברזל. ברזל זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי לכרות, כדי להילחם, כדי להגן, יש בעיות בעולם, והברזל עוזר לנו לפתור את הבעיות. ברזל נותן לנו אפשרות להיות אלימים כנגד אלימות אחרת, בוודאי. תקופת הברזל, ששאדם גילה את הברזל, זה שדרג מאוד את היכולות שלו להשתלט עליו. זה לא קשור בית מקדש. בית מקדש זה לא משהו כוחני. בית מקדש זה לא משהו אלים. אפילו דוד המלך, נכון? דמים ומי שפכת, מעולה שדוד שפך דמים. מעולה, זה תפקיד שלו. בזכות הדמים ששפך דוד, יכול שתאמר אחרי זה לבנות בית המקדש. אבל זה לא תפקיד של דוד. לא תפקיד, בית המקדש זה בעולם הזה נוכחות של העתיד היותר שלם והיותר רחוק, נמצא כבר כאן בעזרת השם. אז אם אני חוזר לקרוא את הפסוק, מקדש אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך, זאת אומרת, מה הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק שהאבנים של המזבח לא יהיו גזית. יש גביל, גזית, כביסים לבנים, חומרי הבנייה בתחילת בהבטה. גביל זה אבנים כמו שהם בטבע, אחרי זה גוזזים אותם, קוראים לזה גזית, כלומר מסטטים אותם, ועושים אותם בצורה של ריבוע או מלבן, ואז אפשר לבנות קירות ישרים. אבל התורה אומרת, אם אתה בונה למזבח, תיקח אבנים טבעיות, אל תסטט אותם. היא לא אומרת לאבי שמיר, נכון? מצאנו תרגיל, מצאנו שיטה איך ליישר את האבנים בלי ברזל. אבל אני הקטן שוב חוזר על מה שצמח לי בא ואמין כשראיתי הגמרא או כשראיתי הפסוק. אם לא צריך ברזל, אז תבנה מקדש מאבנים טבעיות. כך אבנים טבעיות, זה לא יהיה כמו הקירות פה. בסדר, הקירות פה חלקות, חלקים, כן, כי חלקים. חלקים, הקירות פה ישרים, אז הקירות של המקדש לא יהיו ישרים. הם יהיו כאלה, כמו טרסה. מה, איך טרסה בנויה? אף אחד לא מסטט את אבני הטרסה. לוקחים את האבנים שיש בשטח, שמים בתוך זה אבנים גדולות, אבנים קטנות, אפר, ויש בו איזה טרסה, מבנה. אולי בית המקדש צריך להיראות כזה. זה גם אקזוטי כזה, נכון? זה היה יפה כזה. זה ברור לשלמה שלו. זה לא נושא לדיון. המזבח שהתורה מדברת עליו, תבנה מזבח שיראה טבעי, נוכח, אל תהנדס אותו. בקיצור, ברור לשלמה שלו. למה ברור לשלמה שלו? ברור שהקירות צריכות, שבית המקדש צריך לראות יפה יפה מפואר. מפרשות תרומה תצווה, עכשיו אנחנו מגיעים ויקל פקודי. התורה לא אומרת תבנה איזה בודקה, תבנה איזה טרס, איזה חירבה. התורה רוצה מפרטת איזה תיאור מדויק שדורש יכולות אומנותיות מאוד מאוד גבוהות משוכללות, ושיכול אישה חכמת לב בידיה תבוא ובצלל בן חור וכו'. מה, לוקחים את טובי האומנים וטובי עושי המלאכה ואת החומרים הכי יקרים והכי מרהיבים, מרהיבים במובן העמוק והטוב שלהם. בית המקדש זה משהו, המשכן מפואר, בית המקדש צריך להיות מפואר. זה לא יהיה עם אבנים כאלה, זה מחודש, כי לפני המשכן משהו שכן, בונים מזבח כזה רגילה. אז מה עשה משה? משה היה לו את השמיר. שמיר זה איזה בריאה מופלאה, משנה פרקי אבות אומרת שיש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. הקשת והמן, המטה והשמיר, הכתב מכתב הלוחות, ויש אומרים מצוות מצוות הסביבה. מה זה כל הדברים האלה? זה כמו האש של ערב שבת בין השמשות. כל הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות זה דברים שהם על גבול היצירה האנושית והבריאה האלוקית. יש אומרים מצוות בצוות עשויה, כדי לפתח תעשיית ברזל אתה צריך שכבר יהיה לך ברזל, יש פה איזה חוליה חסרה נעלמה כזאת, איך תושיט עם הידיים לתוך הברזל, הידיים שלך עם מסו מהחום של הברזל שהמתכת הלוהטת, אז כבר צריך להיות משהו. אז יש שם כתב, מה זה כתב? מה? אחד מהם זה השמיר. שמיר זה איזה מין יכולת אנושית של גבול היכולת האלוקית, ערב שבת בין השמשות, זה נברא, זה לא נברא, שייך לששת ימי בראשית, לא שייך לששת ימי בראשית. אז יש לנו מין יצור מופלא כזה, ככה, חזם מתארים אותו, רש"י פה בגמרא מביא, שמשה רבינו מראה לו את הקווים, והוא הולך עליהם, זוחל עליהם, והאבנים נבקעות מאליהם, אז שלמה גם רוצה. יש פה איזה תרגיל ניסיתי להגיד, חס חלילה, זה מה שצריך להיות. אלוקים אמר לך בלי ברזל, אז בלי ברזל. אז בלי ברזל. אז מה עושים? בלי ברזל? לכאורה פתרון אחד, אבנים כמו שהם בטבע. זה לא, שלמה מבין מהמשכן שלו. פתרון שני זה תביא שמיר, אבל שלמה לא יודע להביא שמיר. אז מה הוא עושה? הוא מביא את השמידי. הוא מביא את השמידי עם בניהו בן יהודה, כמו בברזל. זה לא ברזל, אבל זה כמו ברזל. זאת אומרת, ברזל זה אלימות, ברזל זה בכוח. ברזל זה, אני חושב שבמשכן, אפילו במשכן, בטח שהיה ברזל, זאת אומרת לא היה ברזל, אבל היו את העצים, את העצים של המשכן, העצים שעשו מהם את המשכן עצמו, ואת החצר, ואת הכלים, עשו מעצים, איך עשו מעצים בלי ברזל? בטח שיש שם ברזל. ואת המסורים, היו צריכים לנסר, היו צריכים לכרות את הענפים שבולטים הצידה, לא שמו שם פרדס, זה היה עצים עם 2.5 אורכו, ו-200 אורכו ואמר רוחבו, ו-10 עמות קומתו, יש איזה גודל מסוים, אז זה מעובד, אבל ברזל בעצים יכול להיות. כך חשבתי, הפסוק אומר, וכל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. כשיש הבדל בין ברזל שמהנדס אבן, שמסטט אבן, לבין ברזל שמנסר עצים. לנסר עצים זה מאוד מאוד דומה לשמיר נראה לי. פעולה כזאת עדינה מאוד, יש למסור הרבה שיניים קטנות כאלה, והן ככה בעדינות חודרות לאט לאט בין שני חלקים של העץ. זה לא אבן, אבן זה בומבה כזאת, אבן צריך לתת מכה חזקה כדי לשבור אבן, אתה לא מנסר את זה בין המסורית עדינה, מה פתאום? יש פה איזה הקול הזה, זה מה ש חרבך נפת עליה, זה גם מסור אתה לא... קדימה, אחורה, זה יותר דורש טכנולוגיה מאשר אלימות, מאשר כוחניות. אפשר להתערב, אבל בברזל ובאבן, דווקא ברזל ואבן יש משהו מאוד דרסטי, זה משמיע קולות והכל לא נשמע. אז מה שלמה עושה? שלמה עושה, מוצא פתרון, אז זה פתרון, אני לא מתווכח עם שלמה, אוקיי? זה פתרון הלכתי טוב, ככה בונו את בית ראשון, אז זה פתרון שהרעיון, החמצנו את הרעיון. כי בניהו בן יהודה עושה כל מיני תרגילים ותחכומים, הוא קולה, הוא קובל את השמדי, הוא מביא שד, את מלך השדים, הוא מביא כזה. שלמה המלך לא יודע, פשט הגמרא, אין לזה פשט, כן? להביא את השמדי לבד. הוא צריך להביא את מלך השדים, הוא לא נראה כל כך נחמד מלך השדים, בסוף הוא ממש לא היה נחמד. וזה עדיף ברזל, נכון? מה? ברור שעדיף ברזל. מה שמעתם מעדיפים, לקחת פטיש או לקחת את מלך השדים להשתמש בו? שלמה שילם על זה מחירים כבדים. אבל מה ההבדל בין פטיש ברזל לבין מלך השדים? שזה לפי ההלכה, זה מסתדר עם התורה. יש לנו פה שלוש מקורות לסיפור הזה, איך שלמה איבד את מלכותו, איך שלמה נעלם, השמדה יושב על כיסו מתרפש שלמה, יש לנו את הגמרא שלנו, יש לנו את הירושלמי בסנהדרין פרק ו' הלכה ט', ויש לנו מדרש שהרימה מפן הוא מרחיב אותו, אבל זה מדרש שמופיע בדברי חז"ל מספר מקומות. יש פה שלוש גרסאות קצת אחרות, שלושת הגרסאות אנחנו ננסה לחבר אותם לנער אחד. זה לא גרסאות של כתבי יד. זה סיפורים, למה שלמה אף? אז אצלנו שלמה יעוף מלכותו בגלל שהוא היה צריך אבנים ישרות. בגלל שהוא היה צריך את אבני המקדש ישרות, לכן הוא היה צריך את השמדי, ולכן המפגש עם השמדי גרם לו לעוף. לפי הירושלמי בסנהדרין, זה בגלל שהוא עבר על דברי תורה. הזכרנו שהתורה אמרה לא ירבה לו כסף זהב, ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכי פן יסור לבבו ופן ישוב במצרים, ושלמה אמר אני ארבה ולא אסיר, אני ארבה ולא אסיר. הוא באמת ירבה ולא אסיר, אבל זה מסוג של עונש. עונש זה לא, עונש זה מה שבונה. והתיאור השישי במדרש זה שלמה גולה ממלכותו כדי לפגוש את נעמה. מה זה לפגוש את נעמה? בלי זה, נכון אמרנו שכל אלף אנשים של שלמה הם לא אנשים של שלמה, הם אנשים של המלך, הם התחתנו אותו כמו מלך. ויש רק אחת נעמה שפגשה אותו בעליבותו כביכול, בחרפתו. כששלמה אף, אף אחד לא מאמין לו, גם אצלנו בגמרא. היה מחזר על הפתחים כל אחד דמטה אמר אני קולט את מלך על ישראל בירושלים כמעט אגבי סמיר אמרו רבנן מי כדי שוטה באחד המילים אתה לא שריך זאת אומרת מה משך את דעתם הוא שויטה אנשי ירושלים כולם רואים אותו ואף אחד לא מזהה אותו זאת אומרת קורה לו איזה משהו שהוא מאבד את הכל כשהשמדי מעיף אותו הוא מאבד את הכל הוא נותר בלי כלום הוא שייטה, בסוף יש איזה משהו מוזר באחד מאיתלוסריה, אבל הוא כאילו לחוד באיזה משהו משתלט לו על האישיות, משהו מחבר, משהו לקח את הכל. הוא פעם היה מלך בירושלים, אף אחד לא סופר אותו. אז סנהדרין, מבררים, עושים ברור, וסנהדרין מחזירים לשלמה את הכוח שלו. לפי המדרש לא, לפי המדרש, הזכרנו את המדרש הזה פעם הקודמת, לפי המדרש נעמה היא זאת שמחזירה לשלמה את הכוח. נזכיר את זה מקצרה, שלמה הוא אף, כך כתוב פה בגמרא. השמדי מעיף אותו 400 פרסה מחוץ לארץ ישראל והוא נוחת באזור של ארמון מלך בני ארמון של מלך אמון ואז הוא נהיה עוזר במטבח ואיכשהו מכין חביתה לא יודע מה קרה הנסיכה של מלך בני אמון פוגשת אותו ורוצה אותו ומלך אמון משתגע זה לא שהוא לא נסיך הוא כלומניק הוא יודע להכין חביתות יכול להיות יודע הוא כלום, מה קרה לך? והנסיכה לא מבטא, נעמה לא מבטאת עליו. אתם כולכם מכירים את המשל של רבי לוי, נכון? וגם הנפש לא, תשבע, משל לבת מלך שניסה לעירוני, זה בדיוק הסיפור. נכון, אתם יכולים לומדים את זה, אמרנו שהמשל הזה הוא רק משל, לא יכול להיות שהוא היה באמת, אז הוא היה באמת. הוא היה באמת, נעמה המונית אומרת, אני אוותר על הכל, 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 בעולם בשביל השויטה הזה. בשביל אחד שהוא כלום. אחד שיקלו, ואז המלך רוצה להרוג אותה, במקום להרוג אותה הוא מגרש אותה, וכשמגרשים אותה הם דגים דג, והדג הזה השמדי, ככה רמה מפענו, מעריך מאוד במדרש הזה, השמדי אחרי שהוא לקח משלמות את הטבעת ובלה אותה, אז הוא זרק אותה ובא דג, מזכיר את הסיפור של יוסף מכיר שבת, והם מצאו את הטבעת, וברגע שהטבעת חוזרת לשלמה, אז הוא הולך ומגרש את השמדי. שלושת הסיפורים האלה, זה אותו סיפור, זה שלוש קומות, אני לא יודע מה הסיפור הזה בכלל היה, וזה מתאר פה איזו התרחשות. א', שלמה לא מצליח, או אין יכולת לבנות את בית המקדש, כמו ששלמה חושב. אז שלמה עושה פה איזה תרגיל, יש מחיר לתרגיל. תראו, זה לא קורה ישר, אני מזכיר לכם את הגמרא בגיטין. משהו מאוד מאוד מסקרן קורה בגמרא בגיטין. כי שלמה בעיניי בית המקדש, והשמדי קשור עדיין בשלשלאות שלו. ואז שלמה ניגש אל השמדי ואומר לו, מה הרבותי? כתועפות רעים, רעים לו. אלו השדים, מה הרבותייכם? אז הוא אמר, תשקול ששילת מיני, ואב לי הזכתך, ואח ואח, הוא אומר לו דוגרי, תוריד ממני את השלשלת, תן לי את הטבע, ואני אראה לך כמה אני גדול. זה כמו התאבדות, למה שלמה עושה את זה? זה הסוד של המעשה, אני חושב. שלמה עושה את זה מתוך איזה עמדה, מאוד, מה שלמה מרוויח, מה שלמה מפסיד, ברור פה בגמרא מאוד. אבל מה שלמה מרוויח, זה בטח נמצא פה, את זה ננסה לפענח בזאת שם. שלמה, השמדי לא אומר לו, אני חמוד, אני אתנהג יפה, אני לא אראה לך את כוחי. תוריד מי את הששו, זה לא, תביא לי את הטבעת, מה זה הטבעת? זה הטבעת של טבעת המלך, זה טבעת ששם השם חקוק עליה. זה האופן שבו שלמה מביא לידי ביטוי את המלכות האלוקית, למה שיתן זה לשמדי? ואני אראה לך, כתיב את תועפות רעם לא, זאת אומרת כתוב בתורה שיש לו כוחות, שלמה יודע שלהשמדה יש כוחות אינסופיים, גם בלי הטבעת, עוד הוא נותן לו את הטבעת, והוא לא ספר עד שלוש, הוא עיף אותו, הוא איבד את הכל. ואני מנסה לומר, מה זה הגמרא אומרת, ששלמה נכנס לתוך זה בעיניים פקוחות, שלמה רוצה את זה, שלמה מבקש את זה, הוא מרוויח פה משהו, הוא מפסיד המון וזה שווה לו. אז מה הוא מרוויח? לפי הירושלמי סנהדרין הוא מרוויח שהוא ככה מתקן את זה שהוא לא נפגש נכון עם דברי תורה, שהוא אמר אני החכם מכל אדם, התורה אומרת, הוא אומר אני לא כמו כולם, יש לו איזו השגה עליונה מאוד מאוד בתורה, הוא חושב שהוא יכול לרדת לתוך עומק דעתה של תורה ולדעת, הוא יכול להיפגש עם משה רבנו ודרך זה להבין שמשה רבנו לא התכוון אל שלמה המלך, הוא התכוון לכולם. ופה יש איזו החמצה, כך אומר ירושלמי. המפגש עם השמידאי מאפשר לשלמה לבנות, להיבנות, לתקן את ההחמצה הזאת. או בשפה שלישית, בשפה של המדרש הרמב"ם פן הוא מביא, שלמה מביא את נעמה, נעמה זה אמא של המשיח. נעמה זה אמא של רחבעם, משם דור, כשאומרים משיח בן דוד, מתכוונים בסוף, לא, לא לכל הבנים של דוד. גם לא לכל הבנים של שלמה, מתכוונים נעמה המונית. כל מה ש, 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 הסיפור עם לוט ובנותיו במערה, אז מצאתי דוד עבדי, אז יש פה שתי תחנות, יש פה תחנה של רות, שמהר מאוד רואים מה הרווחנו מרות, רות המואביה, את דוד המלך, ויש פה איזו תחנה לאחרית הימים, זה נעמה המונית. שתי פרדות טובות יש לי, כמו שהגמרא אומרת בבבא קמא. יש פה איזה, איזה נשמה כזאת, איזה כוח כזה שבלעדיו לא יהיה את האחרית הימים, את בית המקדש השלישי לא יהיה. שלמה בונה את בית המקדש הראשון. בשביל זה הוא לא צריך את נעמה, בשביל זה הוא לא צריך את נעמה. הכוחות העילאיים, הקדושים, הניסיים, הנשגבים שלו, הם מספיקים לבנות בית המקדש הראשון. אבל הוא רוצה, אני אתרגם את ספר, הוא רוצה לבנות בית המקדש השלישי. יהיה בית המקדש ראשון ויהיה בית המקדש שני. הגמרא בשבת אומרת שבשעה שנשא שלמה בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה עליו סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי, רומי שמחריבה את בית המקדש השני. המקדש הראשון ייבנה, ושלמה הוא לא רק בונה בית המקדש הראשון, הוא צופה לאלפי שנים קדימה, הוא צופה לאחרית הימים. הוא בונה, הוא מביא את עם ישראל לשיא, אבל השיא הזה זה שיא ששלמה, נכון אמרנו ששלמה זה מין דוגמה לעתיד לבוא. זה שיא עליון שאחרי שנגיע לשיא נרד ונבנה אחרי זה את הכל במשך אלפי שנים מחדש. לאיך קוראים לבניין הזה כשקוראים בית מקדש שלישי? מאיפה יהיו אבנים ישרות בית המקדש שלישי? זה בשפה של גמרא בגיטין, עכשיו אני חוזר. מאיפה יהיו אבנים? אנחנו לא נצטרך את השמדיים. מה שלמה... חסר לשלמה משהו, שלמה לא חסר כלום, הוא בן דוד המלך, הוא נולד נסיך, הוא קיבל את כל התכונות הטובות, הוא נולד מתוך דוד ובת שבע, והוא יושב בכיסא השם המלך, ויש לו רוח קודש, והקדוש ברוך הוא מברך אותו בחוכמה שיותר גדולה מכולם, והוא מגלם באישיות שלו את כל מאות השנים הרבות שעברו ממעמד הר סיני, ודור אחרי דור, עם ישראל בונה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, וכל זה מגיע ליהלום שבכתר שלמה המלך, והוא אומר, בונה את בית המקדש הראשון, וזה לא. וזה לא. וכששלמה הולך להשמד אומר, תראה לי את הכוח שלך, הוא מתכוון בעצם לומר, אני לא מפחד ממך, אני יותר חזק ממך. אבל אתה כלום לא אומר, כלום, אם אתה בת, כשהשמידאי קשור, ולך שאתה בת, אתה יותר חזק מהשמידאי. אז בוא אני אתן לך את הבת, ואני אומר לך את זה, וכתוב בתורה תועפות ואם לא, ונכון, וכנף אחת שלא מגיעה עד רקיע, וכנף שנייה עד שמיימה, זה כוח בלתי נתפס, צריך לברר, ושלמה המלך אומר, אני הולך לזה. אני לא מפחד לך, הוא מאוד מפחד, כי הוא דוחף אותו 400 פרסה, והוא לוקח לו את הכל, ושלמה אומר, אני לא רק אתמודד, אני אבנה מזה, אני אבנה מזה. אני עושה רגע הפסקה, למה בשלמה המלך צריך את השמידאי בשביל לקבל את השמיר? למה הוא לא מוצא את השמיר לבד? בניהו בן יהוידע, אף אחד לא יודע אף אם נמצא השמיר, בסדר, זה הכל סודות, אגדות כאלו, אני לא מבין בזה כלום, אבל כדי להגיע לשמיר הוא חייב את השמידאי. למה? מי זה השמידאי? אז הגמרא מתארת אותו, נכון? שד כזה שאין סוף, כמעט אין סוף לאכול, נכון? הוא כל יום עולה למטיבת הדרכיה ומקיטו דשמיה דערה, והוא יצור כזה לפי כל הסיפורים שסיפרו עליו פה, שההגדרה של הרב מורה נבוכים היא הגדרה הכי חזקה. אני חוזר, אדם בלי צלם אלוקים כביכול, איזה מי שאין לו צלם אלוקים, מה כבר אין לו צלם אלוקים? אין לו מה, אין לו מהות, אין לו בשביל מה, הוא חי פה, סתם קרה הוא חי פה. אין לו צלם אלוקים, אין לו חלום, אין לו תקווה, אין לו ייעוד, אין לו מגמה, אין לו מסירות לב, הוא חי פה, הוא מעביר אותה. הוא יכול להיות נחמד לצדיק, הוא יכול להיות נחמד לרשע, הוא יכול להיות נודניק לצדיק, נודניק לרשע, הוא יכול לנסות להרוס את הבית של האלמנה, ואז היא עושה לו מצפון, ואז הוא מוכן לשבור את העצמות שלו בשבילה. הוא כזה זרמן כזה, זרמן כזה. הוא נטול הכבוד, נטול סייגים, נטול, עושה מה שבא לו, עושה מה שבא, אין כאלה בני אדם. בני אדם עם נשמה, הם, הידיים שלהם קשורות אחורה, ככה לפעמים הרגשה. הם יכולים לעשות מה שבא להם, בכלל לא עסוקים מה שבא להם. הם עסוקים באמת ובקודש, והסייגים שהם מטילים על עצמם, הם קושרים את עצמם בתפילין, בטח. הם לא רוצים, הם רוצים לשים לעצמם כיפה, יראת שמיים, בטח. ויש המון דברים שהם לא עשו, בשביל למצוא את השמיר צריך את לושת, צריך את מלך השדים. מלך השדים זה מין פראות כזאת, זה מין מוכנות ללכת עד הקצה בשביל כלום, בשביל החוויה, בשביל הרגש. זה לא שד, זה מלך השדים, וואו. אז הוא יודע איפה הכל, הוא יודע להגיע את הקורם, יש לו זמן גם לכל זה. יש לו זמן, הוא לא עסוק ואין לו מחויבויות והוא לא דואג לאף אחד ואין לו אחריות והוא לא צריך לטפל ואין לו משימות ואין לו צו 8 ואין לו כלום, זורם, מתעניין, חי, יש לו כנפיים מהרקיע עד יכול לעוף לאן שהוא רוצה, להגיע שהוא רוצה. זה שהוא מרשה לעצמו להיות נטול משמעות, זה מאפשר לו איזה פראות כזאת, איזה מוטיבציה אינסופית, תחרותיות, חסרת גבולות. דווקא הוא יכול לגלות מזה השמיר. שלמה המלך התורה, מה פתאום? יש לנו תבניות ויש לנו חובות ויש לנו סדרי עדופיות, אין לנו זמן עכשיו לשוטט בכל מרחבי העולם ולעשות, לנסות חוויות והתנסויות ובדיקות, ועכשיו בא לי ככה ועכשיו בא לי ככה, כל הסיפורים של יש מדי, זה בא לו, בא לו לעזור לצדיק ולא בא לו לעזור לרשע, הוא מתנהג בהתנהגות מוזרה כזאת, בעיני מי זה מוזר? בעיני בניה ובעיני יהודה זה מוזר, בעיני שר התורה, איש הקודש העליון, בעיניו זה מוזר. בעיני שדים זה לא מוזר. אז יש דברים כאלה שהקודש לא יודע לעשות. הקודש יותר חזק מהשדים, בטח. בניהו ביהוידע יותר חזק. התורה שבניהו ביהוידע לא כדאי להתפגש איתו. הוא יקע את הארי בתוך הבור ביום השלג, בטח. לא כדאי לאף אריה להתעקע עם בניהו ביהוידע בתוך בור, גם לא בתוך בור. חוץ לבור אנחנו נברוח מתוך הבור. זה תורה עליונה כזאת, בן איש חי רב פעלים, זה תורה, בניהו ביהוידע, ראש הסנהדרין של שלמה המלך, נכון, אבל זה הכוח שלנו יותר חזק, בסוף יש שם אלימות, בסוף שם כוח, בסוף אנחנו קושרים בכוח את השד הזה, את השמידיים, מכופפים אותו, אבל אנחנו לא רוצים כך, זאת אומרת לעתיד לבוא, כשמכוח המעשה הזה שלמה פוגש את נעמה, זאת אומרת נזרעים פה הזרעים של בית המקדש השלישי. בית המקדש השלישי אנחנו ניישר את האבנים, יש כמה אפשרויות, אחת שאולי נמצא בטבע אבנים ישרות, לא יודע, ואנחנו נמצא ניישר את האבנים בלי השמדי, בלי מה נחזור לשמיר הזה, אני מנסה... מה יהיה בלעתיד לבוא? אז קודם כל שלמה ידע, אני אומר שלמה ידע, מי אני שאני מטיף מוסר שלמה? הירושלמי מטיף מוסר שלמה. זה ברור של הרבה יותר עליון של מה זה עומק דבר השם שבפי משה רבינו. כשמשה רבינו אומר שלא תרבה לאנשים, אז כל הידע וכל העמל וכל הגאוניות, הנבואה היותר עמוקה, כל הבירורים שמשה רבינו לא מתחילים לגרד את עומק המפגש האינסופי שנמצא בתוך הפסוקים, בתוך ההלכה, בתוך ההלכה. אני מנסה לומר ככה בעזרת השם. ששלמה המלך אומר להשמדי, או השמדי אומר לשלמה המלך, תשמע, אני יותר חזק ממך. אני יודע למצוא את השמיר, אתה יודע למצוא את השמיר, אני יודע מטיב את הדרכי, אתה השתלטת עליי, אבל אני יותר חזק ממך. וכשהשמדי יותר חזק משלמה, כשבכוח הצלחנו לצוד את השמדי, אז הקודש לא מושל, אז יש בו כוחות בעולם הזה שבעצם יותר חזקים מהופעת הקודש, הופעת שם השם שלו, רק אנחנו עושים להם תרגילים. שלמה המלך אומר, עזוב, בוא שנינו, אחד מול השני, אני נותן לך את הכל, אני מוכן לאבד את הכל, הכל, הכל. אנחנו חיים בתרבויות כאלה שמנסות לשלול כל הגדרה, לפרק כל תפיסה, כל מהות. אתה כן גבר, אתה לא גבר, כן יהודי, לא יהודי, יש לאומים, אין לאומים, יש צדק, אין צדק, אין, בעיקר אין שום דבר, אין. לפרק, אנחנו מונעים מתוך כל מיני תפיסות והבנות, ויש איזה זרמים מאוד אדירים כאלה, לקראת גאולתם של ישראל, זרמים מוזרים כאלה, שאין אמת ואין צדק ואין צודק, וככה זה הכל אינטרסים והכל, ולא נשאר שום דבר, ושלמה הולך לשם. שלמה, כששלמה נותן את התובעת להשמדיים, מה הוא ידע מה יעשה לו? זה לא רק להעיף אותו טכנית 400 פרסה, הוא מנטרל אותו, הוא מרוקן אותו, על מה הוא, זה חלקי מכל המליא, הגמרא אומרת, נכון? ששלמה המלך, מה זה חלקי? רב ושמואל, אחד אמר מקלו, ואחד אמר גונדו, איזה חולצה שיש לו, שזה מקל. הוא מלך על כל העולם כולו, מתפסח ועד הנער, כל העולם כולו שם המלך, ואחרי הביתה של השמדי נשאר לו כמעט כלום. זה ציני? נשאר לו מקל? נשאר לו חולצה כזאת, איזו ישנה כזאת? זה ציני, מה פתאום? זה לא ציני, זה גמרא. הוא מלך על מקלו. הוא מלך! גם כששלמה יאבד את כל ההגדרות, את כל זה שהוא בן של דוד, ואת כל זה שנתנו את המתנות של החוכמה, את כל היכולות שלו, את הכל שלמה מאבד במודע. ומה הוא מקבל? הוא מקבל את שלמה. את כל ההישגים, ואת כל התכסית שלו, את כל הרווחים, ואת כל מה ש... כלום, בוא נוותר על הכל. בוא נקשיב לאלה שאומרים שאין שום הגדרות, שכל ההגדרות בויות. ואז מה קורה כשאתה מקלף את כל ההגדרות? כמו מתנה כזאת שיש לה 1,000 אריזות, אתה מכיר מתנה גדולה, ואתה פותח, 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 ובסוף אולי אתה לא מוצא כלום. מין בדיחה לא מצחיקה כזאת, נכון? אתה לא מוצא כלום. אז שלמה אומר, בוא נקלף. נקלף, 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 משלמה את הכל. חושבים שהוא שויטה. שויטה. מה נשאר שם? תשאלו את נעמה מה נשאר שם. נשאר שם שלמה. מקלפים את כל ההגדרות, ומה מוצאים? ואחרי כל, מוצאים את אלוקים. שלמה הוא מלך. שלמה הוא מלך לא בגלל שאבא שלו מלך, ולא בגלל שהוא נבחר, ולא בגלל נתן נביא, ולא בגלל הכישרון, ולא בגלל הגאונות. הוא מלך כי שורש נשמתו מלכות. כי אנחנו בניך וצאן מרעיתך. כמו תינוק קטן כזה ש... היא לא יודע לעשות כלום חוץ מלבכות ולהפריע, וכולנו ברור שיש פה, אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מזה שהוא יהיה. זה משמעות דואגים, אכל, לא אכל, עשה, לא עשה. כי ברור לנו, אנחנו לא מסתפקים, יש שם את הכל. כשנעמה רואה את שלמה, מעניין דווקא, נראה אם נגיע, למה דווקא צריך את המון בשביל זה? למה עם ישראל צריך לרכוש משהו מבחוץ כדי להצמיח את התופעה הזאת? התופעה המשיחית זה כאילו אתה מקלף אותי מכל ההגדרות, זה לא מפחיד אותי בכלל. תתקלף אותי מכל ההגדרות, לא יישאר שם כלום, מה פתאום? תנסה לפרק לי את כל ההגדרות, בפנים יש את האמת האלוקית האינסופית שלי. אני מלך, ואם נשאר לי מקל, זה מה שנשאר, אז המקל הזה אני אהיה מלך, אני לא אסמרטוט. אין שם פוזות, ושלמה אין פוזות, שלמה הכל אמיתי, באמת אמיתי. הוא נטול, ככה נראה, דעת אפילו, הוא שויטה ככה הסנהדרין אומרים. ונעמה לא מפספסת, נעמה אומרת, אתה יקרת לי מכל האוצרות הכי גדולים, מה את מוצאת פה? את הנשמה שלה היא מוצאת פה. את הנשמה שלה, אני חושב שמה ששלמה עובר, שלמה בעצם מניח את היסוד, כל עם ישראל עובר את זה. דברים, זה היה הרבה יותר קצר ממה שרציתי, אבל גם אם הייתי, היה לי את כל הזמן, זה גם היה יותר קצר ממה שרציתי. אני מנסה לומר שכשהשמידי, איך הלשון, פתקה 400 פרסה, פתקה רש"י אומר הדפו, דחהו, אז שלמה מציב את היסודות לעתיד ההיסטורי, לאלפי השנים של עם ישראל, עם ישראל כולו יידחה באיזה אלימות כזאת 400 פרסה מארץ ישראל. אנחנו נבנה בית מקדש, זה היסודות, מניחים את היסודות, בית מקדש ראשון, ואחרי שאנחנו מניחים את היסודות של בית מקדש ראשון, אז שלמה מציב, לא רק את כל בית מקדש ראשון בניו, לא רק את היסודות, שלמה עכשיו בונה את הקומה הבאה, את הקומה הרחוקה של העתיד לבוא, זה בשורשים, נעמה לא יולדת את המשיח, את האפשרות של המשיח להתחבא, זה רחבעם, זה דורות על גבי דורות, אבל זה יהיה ממנה. אותו דבר פה. שלמה בונה בנו בתשתית לעם ישראל, עם ישראל מאבד את הכל, עם ישראל יהיה מוכן לאבד את הכל. עם ישראל יהיה מוכן, נכון, גלינו מעונס שיש בו רצון פנימי, כולם זוכרים את הפסקה הזאת באורות. גלינו מעונס שיש בו רצון פנימי. יש פה איזו בקשה פנימית וכאב גדול, כמו שלמה, זה עונש שיש בו רצון פנימי. הם מוכנים לצאת, להיות מושלכים למרחקי תבל, ולאבד שם את הכל. לאבד שם את כביכול, בעצם לא איבדנו כלום. כי כי כל השאר זה לא הגדרות שמתבררות כהגדרות, כעטיפות ריקות שמאחוריהם מסתתרים רק נרטיבים. כי אנחנו באמת קודש, כי אנחנו באמת, כי אנחנו באמת נבנה בית המקדש, ובאמת נגיע לימים שבהם לא נצטרך את השמדה בשביל לקבל את השמיר. נדע לדבר עם האבנים בצורה אחרת, אני מיד ייחס לזה בעזרת השם. אנחנו באמת, האומה כולה תעוף למרחקים, תעוף במובן הכי שלילי של המילה, ותראה כחסרת דעת, תהיה מקבצת על הפתחים, תהיה עלובת נפש, ודווקא שם נגלה שאנחנו תורה, שאין לנו שום דבר בחיים חוץ מתורה. דווקא כשנאבד, דווקא כשלא תהיה לנו שום תגובה, שום איזון חוזר, שיהיה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. לחצתי, גם זה יהיה על הראש של המנוונים האלה. אז לא נלמד אמונה, לא נהיה מסוגלים ללמוד אמונה, וכאילו הכל כביכול יהיה אורייתא לוושתא, ושמה מה אני חושב, אני מקווה ששמה נהיה השמיר. מה השמיר הזה עושה? שמיר זוחל, איפה זוחל? איפה שמשה רבנו אמר לזחול? הוא כזה חלש, הוא כזה עדין, הוא תולעת. מי שלומד תורה יש בו איזה בחינה של תולעת, נכון? עדינו העצני, כשלומד תורה הוא מעדן עצמו כתולעת. הוא משבר את עצמו, צבסה עצמו בצד, והוא עכשיו, מה הוא עסוק? ואפשר לחתוך את האבנים האלה בכוח. התולעת הזאת, השמיר הזה לא חותך את האבנים בכוח. איך חותך את האבנים? הוא מגדיר אותם, הוא מסביר להם. הוא חודר לסודם. שלמה חי בתקופה היסטורית שהאנושות כולה עוד לא יודעת להתבונן לתוך הטבע שלה, של ההוויה. היא יודעת בכוח לבוא ולסדר ולהזיז ולשבור ולחבר ולהדביק. הבית המקדש השלישי זה בית המקדש שהקודש, בהתאמה למה שהתגלה בחיים, הוא מסתכל על אבנים בצורה אחרת לגמרי. הוא יודע שבאבנים יש, לא רק מאמין שהאבנים הם בריאה אלוקי, שהאבנים זה לא איזה חומר מת, אבנים יש שם, כל החומר זה אנרגיה, וזה הרבה מעבר לאנרגיה, זה גבוה מעל גבוה, נמוך מעל נמוך, זה הופעות של כוחות אלוקיים. היכולת להגדיר דברים, מה השמיר עושה אני חושב, או מה עם ישראל יעשה אחרי שהוא יחזור מהגלות הזאת, אחרי שהוא ימצא את נעמה. נעמה זה יכול להיות מישהי ספציפית, כוחות שקיבלנו בני המון, זה יכול להיות איזה נקודה בתוכנו, שמקבלת אותנו במקום שאנחנו הכי תינוקיים כביכול, הכי חסרי כל, הכי דלים וראשים, ודווקא שמה, אז קודם כל נגיד עליך הורגנו כל היום, ודווקא שם נקבל את הכוח של השמיר. שמיר זה... על תולה בן פועה בן דודו איש יששכר, הוא השופט של יששכר, ששבת תלמידי חכמים, כתוב שהוא נקבר בשמיר, יש מקום בשם שמיר, בהר אפרים, כנראה בפאתים הצפוניים של הר אפרים, מעל עמק ישראל. אז למה דווקא בנחלה של יששכר יש יישוב שנקרא שמיר? אני מקווה שאני אומר דברי אמת, משום ש פועה שמיר, כן? לחתוך זה להגדיר, אתה יכול לחתוך בכוח ואתה יכול להגדיר. עם השכל, עם ההתבוננות, עם תורה שבעל פה, תורה של בית שני. מה השמיר הזה עושה? איך הגשו הבונים של בית המקדש השלישי, שאותם שלמה המלך רוצה לבנות, היכולות הרוחניות של בית המקדש השלישי, הם יגשו לאבנים ויגידו להם, ידברו עם האבנים, לא בשפה, כן? הם יגידו, אבן את מגיעת פה. אנחנו לא נכריח אותך, נכפה עלייך וניקח אותך לבית המקדש. לכך נוצרת, זה מהותך. זה שאנחנו אומרים לך, זה כמו מסור, זה הרבה יותר דומה למסור מאשר לאיזה פטיש ששובר את הסלע. התולעת הזאת, אני לא יודע אם זה תולעת, זה יצור כזה עדין כזה, לא במובן, תולעת זה גם משהו דוחה כזה. זה חותך כמו סברה, נכון? סברה, סכינה חריפה ככה, סברה, גדרות, מה עושים בו במדרש? מגדירים, רואים מושגים עמומים כאלה כמו שהם בטבע, ואז הם לא מתאים לבית מקדש. ואת מושגי הקודש, מושגי החיים, אז בית המקדש, תמידי החמים שהם נראים כמו תולעת כזו, הם זוחלים לאיפה שמשה רבנו אמר להם לזחול, הם לא זוחלים סתם, לאיפה שמשה רבנו סימן, והאבן הזאת זה אבן ששוקקת להיות שייכת לבית מקדש. אז השמיר מספר לאבן, כמשל, כן, השמיר מספר לאבן, שאת לא קשורה לזה, זה לא חלק ממך, זה סתם נדבק אלייך, זה ספח, זה משהו עודף, את שייכת לקודש, בית מקדש כבית מקדש, עולם שלם של קודש, עולם שלם של קודש, שהשמיר, התפיסה הזאת, כשאני נשאר בלי כלום, נשאר בלי כלום, אז דווקא משם אני יודע, אני נשאר מול השמדי הזה, ואני לא הצלחתי בכוח לקודש, הוא מיותר, שאומר לך מיותר, אני יכול להיות בלי כלום, ואני כן, אני אהיה מפחד בלילות, אני אהיה עם כל הדאגה הזאת. אני מוכן, זה אונס, כן? אבל אונס שיש עם רצון פנימי. אני מוכן להיות בלי כלום, כי אני יודע שלא רק שאני יוכל לקום מהבלי כלום הזה, אני אביא איתו אוצרות שבלי הבלי כלום, אני אביא איתו את הסגולה שבי. אני אביא את מה שאתה מוצא רק כשאתה במדבר, בלי כל ה... אתה לא יכול להישען על שום דבר, אתה לא... אתה לא יכול לבטוח בשום דבר שהוא חיצוני לך. על עצם היותך, עצם היות החיים, אנחנו אלוקים, שם ישראל גילה את זה. איפה עם ישראל גילה? אתה רואה איך כל הנביאים נלחמים נגד עבודה זרה, ונלחמים ונלחמים ונלחמים, וזה עולה בידם בצורה מאוד מחלקית, בסוף עם ישראל קורס. וברגע שבית המקדש נחרב, עם ישראל יוצא לגלות, אין יותר עבודה זרה. אין יותר. מסוף התנ"ך נגמר, תופעה שנעלמה. דווקא כשהשד הזה בועט בנו, השד הזה וכל התלמידים שלו וכל האלה שמתנדבים לקצרים שבועטים בנו 400 פרסה מארץ ישראל, דווקא כשהחושך מכסה ארץ, דווקא כשכל הסגולות ורוח הקודש והנבואה נעלמות, הכל נעלם, אנחנו אומרים אנחנו תורה. ובגלות אנחנו לא מוכנים, למה? דווקא עכשיו? כן, דווקא כשהולכים לכל, דווקא בעליבות הזאת של, 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 של עובד במטבח, של מלך בני עמון, הבוז של, את הטבעת עם שם השם הם לקחו לנו ובלעו אותה, אבל איך אומר הרמב"ם הם פנו? הם לא יכולים להקיא, הם חייבים להקיא אותה, היא לא שלהם. כאילו את הקודש הם מתיימרים לקחת השדים האלה. אלה שאין להם משמעות ואין להם מטרה בחיים. את זה הם לוקחים לנו, ושאומרים אפילו את זה תיקחו לי. אז איך זה חוזר? לפי הגמרא שלנו, סנהדרין, כוח התורה, בית המדרש הוא זה שמחזיר את שלמה. בית המדרש. לפי המדרש הרמב"ם פנו מביא, וזה לא מחלוקת, זה דגשים שונים. זה הבירור העצמי שנעמה מברת, למה בני עמון זה באמת, לא נדבר על זה עכשיו. דווקא, זה מסרת גירושי, זה מסרת גיטין, זה פרק 5 למדנו על היציאה לגלות, זה משברים מאוד 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 כואבים, שכל עניינם הוא רק לברר איזה תהומות הרבה יותר עמוקים, שמתוכם יצמחו, לא נשתקם, שלמה לא משתקם, שלמה בונה פה משהו, הוא בונה בית המקדש השלישי. הוא בונה איזה כוח של תורה כזאת שלעתיד לבוא, תבוא אל החומר של העולם הזה ותלטף אותו ותדבר איתו ותסביר לו והוא יאמין לה שהוא כולו ראוי לבית המקדש, שכל החומר המת הזה, הדומם הזה, הוא בעצם קשוב. אנחנו נהיה השמירים האלה, אנחנו נהיה אלה שנוליך. סליחה על העיכוב, ידידי היקרים, שבת שלום, בשורות טובות.